אמריקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, אנחנו כאן בעוד שבוע של פלפוליטיקה. ערב טוב לך יעקב ריבלין מאולפן ירושלים. אתה ביער ירושלים הערב?
לא, אני תחת כותלי האולפן הזה עם כל הקונסולות.
שמעתי שכתוב, כתבת מיער ירושלים, הוא נראה באמת כמו איזושהי כיפה אדומה ביער. כמו שפספס השבוע, שירוץ לדוכנים אם עוד נשאר בקהילה, כן.
טוב, הלוואי שיכלתי לשדר גם יער ירושלים, אנחנו נמצאים באולפן ירושלים, שלום לך אבי מאולפן רמת גן בקומה 46.
שלום, ערב טוב.
אני מבין שהשבוע הרגשת את עצמך כמו דג במים אבי, עם כל האירועים הפוליטיים, היה לנו קצת חקירות משטרתיות, המלצות של חקירה משטרתית, ועל הבוקר אנחנו קמים ושומעים שאחד מבחירי הפוליטיקאים החרדים מאיים בהגשת תביעה
נגד מי? נגד מפכ"ל המשטרה אולי? על ההמלצות?
או אתה יודע מה, אני לא אתפלא אם הוא ישלח לו מכתב.
טוען רבני ישלח לו מכתב?
כן.
על שך הוא יהודי מאמין. די להשמצות.
אבל על שך כבר הולך הביתה.
למשל, בדין תורה אפשר לסחוב את זה הלאה.
טוב, בוא נספר למאזינים שהמכתב הזה נשלח לרב מיכאל אלברשטם, אחד האנשים היותר רגונים והישרים שאני מכיר בציבוריות החרדית, היה פעם גם חבר טוב של ארי דרי לפני 30 שנה בימים שהקימו את דגל התורה, והרב דרי תובע אותו, למה אמרת בשמי דברים שלא אמרת, והוא מה זה שולח לו תביעה.
מה כאן... בדיוק היה הסיפור שם? תראה, א', תביעה דיבה הוא שאול, שלח לו מטוען רבני, הבנתי, לא במישור המשפטי.
דין תורה, בסדר, אבל
כן,
לא יבוא...
במישור המשפטי אגב הוא צריך שהדבר כן. הזה ייאמר לפחות לשני אנשים ומעלה. שזה יהיה פרסום ברבים, אני מבין אבל שזו הייתה שיחה אישית.
בוא נתחיל, נעשה פה קצת סדר בדברים. הכל התחיל בכך ששבוע לפני הבחירות, הרב דרי קרא לרב אלברשטם אליו ללשכה במשרד הפנים, הם דיברו שם 5 דקות על מה שדיברו, כמה ימים אחר כך אלברשטם נפגש עם חברי סיעת אגודת ישראל בעירייה, שזה פורום של 5 אנשים, והיו שם גם כמה עוזרים, והוא סיפר עליהם על תוכן השיחה, ובזאת זה היה צריך להיגמר. אחד, יוסי דייץ' יצא החוצה וסיפר לאחד העוזרים ששמו שמור במערכת, אני לא יודע בדיוק מי זה, הוא סיפר לו מה הרב אלברשטם אמר.
והוא העביר את ההקלטות לערוץ 2.
והוא העביר את ה... אז יוצא כאן דבר מוזר. דרי דיבר שלו לציטוט, אלברשטם דיבר שלו לציטוט.
צוטט בשם דרי, כביכול הוא זלזל באדמו"רים, והוא אמר, אם אני אצטרך להרגיע אותם, אז ניפגש איתם.
כן, זו אמירה די פרווה, ואתה יודע מה, אני קצת תמה, למה? מה נזכרו בזה שאתה יודע, עברנו כבר את הבחירות, ניסינו להחות
את... אבל מי שאמר את זה, הוא אמר את זה במטרה לבזות אותו.
אני לא יודע, אני חושב...
בסוף של המטרה יש כאן משמעות כשמדובר לפחות במישור המשפטי.
טוב, אבי,
אתה... ואם הוא אמר את זה במטרה לבזות, ויש כאן ביזוי שהוא משתמע, אז הוא צריך להוכיח. יש לו הקלטה או משהו מדרי.
אני לא יודע, אבל השאלה אם זה הפוך, אם דרי לא צריך להביא הקלטות, אבל לא הייתה כאן כוונה, הוא ישב עם חבריו לסיעה, ונתן להם דיווח ענייני על מה שהיה. הוא לא ציפה שדבר יצאו החוצה, אני לא בטוח שתקבל לבזות, אבל מה זה משנה כרגע? דרי עכשיו דורש ממנו להתנצל, אני מכיר את הנפשות הפועלות, אני מעריך
שאני מניח שגם לא לחינם הוא לא הלך על הליך משפטי של הפחדה, בגלל שבהליך המשפטי, בוא נגיד, אני מאחל הרב דרי, שהאישומים והחשדות שהיו נגדו השבוע בעניין המשפטי של המלצת המשטרה, הבסיס שלהם יהיה איתן כמו המכתב שנשלח היום. אני אגיד לך מה, בסוף, כשאתה הולך ומגיש תביעה דיבה, אני זה בקובעי כמשפטן, כן? כן? זה אדם קונה לעצמו מפתיר עם הדבר הזה. כי יש שתי הגנות מרכזיות. אחד, הבעת דעה בתום לב. יבוא אלברשטם, אגיד, הבעתי את דעתי בתום לב, ואם מישהו יגיד שזה לא היה בתום לב, אז הוא יתחיל לדבר על פועלו של האדם, האם בעבר הוא דיבר על רבנים, האם היו לו התבטויות קצת מזלזלות, למה הוא יכול להשליך מדברים אחרים על זה. דבר שני שהוא יכול להגיד, זה אמת דיברתי, ועד עם הצד השני מכחיש, הוא יכול להעלות איזה עדים שהוא רוצה על הדוכן, ולעשות קרקס.
לכן לדעתי,
הוא יכול להעלות, אתה יודע, הוא יעלה את יאיר שרקי, הוא יעלה את הרב משה והרבנית יהודית יוסף, יש מספיק אנשים להעלות אותם, אני יודע, היו התבטאויות, הוא יעלה את בני הרב אמר, לא יודע את מי הוא ידרוש להעלות שם.
לכן ולכן, לדעתי,
לכן לדעתי, המכתב הזה נשלח מטוען רבני, ולא נשלח בהליך משפטי, כי בסוף יש כאן גם משהו חיובי רק להשלים את הפן הזה, שדרי רוצה לבוא ולומר, תפסיקו עם הפייק ניוז הזה, תפסיקו להפיץ דברים, תצמדו לעובדות, ומי שלא יצמד לעובדות יחטוף בראש, אולי זה גם דבר טוב.
לדעתי זה לא יגיע אפילו לדין תורה, כי כמו שאמרת לשני הצדדים, יש כל אחד, כל איש ציבור יש לו איזה קופה קטנה ששרצים מאחריו, הרי כתוב שלא בוחרים איש ציבור, אם אין קופה שתרצים, ואף אחד לא רוצה שזה יצא החוצה. לדעתי, דרי השיג את המטרה שלו.
שרצים, שרצים, כן.
כן,
שרצים דרי, זה נשמע לא טוב.
כך כתוב, אני מצטט את מאמר חזל, אני לא מצטט את זה. שהם בוחרים פרנס על הציבור, אלא כן קופה של שרצים מאחריו. אבל לפי דעתי, דרעי סיק, רצה לתמלת בעצם פרסום המכתב. אני יודע שאלברשטיין אמר לי מקורבה בבוקר שהוא קרא על זה בתקשורת. דרעי רצה להגיד לציבור החסידי, רבותיי, לא פגעתי בכם, אין לי שום כוונה. הוא לקח
טון רבני בעל שם.
כן.
מכובד מאוד, כן.
לכן אני מעריך שזה היה המטרה, אבל לדעתי זה השיג את ההפך, ואני אסביר לך למה. תראה, דרעי נמצא שבוע בשבוע לא קל. אנחנו בתקשורת האחרית כמובן מגינים עליו והכל, אנחנו מאחלים לו הצלחה, אבל התיק הזה לא הולך, לא פשוט, ופה אני רוצה גם את החוות שלך כמשפטן. אז אין פה שוחד ואין פה את הדברים הכבדים. אבל כשאתה מסתכל על סכומים ועל הלבנת הון וכל מיני דברים, זה תיק שלא ממש פשוט לצאת ממנו. אתה יודע, זה איש ציבור, מספיק שתופסים אותו על שקל אחד וקוראים לזה הלבנת הון, הוא צריך להתפטר ולעזוב את הממשלה. זה תיק לא קל.
ואני חושב שאם זה החשדות שהפרקליטות הייתה מסמנת מלכתחילה, אני לא יודע אם מנדלבליט היה נותן להם לצאת על זה לחקירה כזאת מקיפה. כי בסוף, תראה על מה תפסו אצל ביבי את עבירת השוחד, ראיתי שגם כתבת על זה. בסוף אצל ביבי, אפילו על הסיפור של נוני, אני לא יודע מה, על הסיגרים, הגדירו את זה כשוחד. אצל דרי לא מצאו, בסוף השאלה אם יש לך נותן ומקבל. לא מצאו נותן ומקבל, אפילו בלכאורה, ואין עבירת השוחד.
על הלבנתון זה הלבנתון.
נרמה, הפרת אמונים, זה עבירת סר כזה.
הלבנתון,
עכשיו זה לא שהוא הלבין הון, שהוא העביר יעלומים מתחת לאף. ההלבנת הון שלו זה בענייני מקרקעין. במקרקעין אתה לא משהו שאתה יכול להעביר בכלל בשחור. בסוף זה רישום, אתה עושה העברות בטאבו, אלא מה? יש תכנוני מס. הוא כנראה עשה את אחד מתכנוני המס היותר מתוחכמים. מה שנעשה, ואז הרשות המסים מתלבשת עליך, והיא טוענת שזו עבירה, ואתה טוען שזו לא עבירה, והשאלה מה הפרשנות. אבל בסוף, כשהם שמים על השלוחן, הם אומרים, זה הלבנת הון, זה עבירות מס במיליונים, כי כל קרקע היא מיליונים. ולך תצא מזה עכשיו. לך תצא מזה עכשיו.
לכן אני שואל.
הם ילכו עם זה עד הסוף. אתה יודע, זה בסוף יכולה להיות גם עבירה שיש עם הקלון. ואם מגישים על זה כתב אישום, אתה צריך להתפטר מהממשלה. אבל כשאתה קורא את החשדות שהמשטרה שמה על השולחן, אתה דווקא נתת לי הגדרה טובה. כשאין מנה עיקרית טובה במסעדה, אז מביאים לך מנות ראשונות ומנות אחרונות. אבל בסוף, תשמע, אם ילכו עם זה עד הסוף, דרי בבעיה. מה יש לדבר?
ולכן אני שואל, אני זוכר בסיבוב הקודם של החקירות, הייתה התלכדות כלל חרדית לטובתו, וגם עכשיו, כי אני מסתכל על פה, אני רואה שאפילו המודיע והמבשר, שהם שופרם של חוגים שהם ממש לא מסמפטים אותו, והם עכשיו בכעס גדול איתו, הם לא אמרו מילה וחצי מילה, כי יש תחושה של סולידריות כלל חרדית.
זה מצלצל שם דרי או הטוען הרבני? יכול להיות שאמרנו משהו, אני מציע לסיים בזאת ולעבור לפרסומות.
אני רק אומר משפט אחד.
נבחן את עצמנו אם לא נאמר כאן משהו שאנחנו עלולים בגינו להיטבע.
לא, אני רק אומר משפט אחד. אני חושב, אני מקווה שהרב אלברשטיין והרב דרעי, שני אנשים שאנחנו מאוד מעריכים אותם, ידעו להסתדר, וגם מבחינתו של הרב דרעי הייתי אומר, זה לא הזמן עכשיו.
אבל הוא רק ביקש שהם יתנצלו.
הבנתי, תודה רבה.
מתנצל אפשר.
להתנצל תמיד בכיף.
אם באמת הם פגעו בו, שיתנצלו, למה לא?
ואם הוא לא פגע, אז שהוא יתנצל. הנה, יצרנו כאן עם בשורה חיובית, עם הרב אלברשטיין.
אבל הנה, אמרו לי שהרב אייכלר על הקו, ממש הוא מדבר בשמו של הרב אלברשטיין, איש החסידות. אז בואו, תכף נחכה ונראה, מהי גרסתו של הרב אלברשטיין? האם הוא עומד על שלוש הדברים נאמרו, או שהוא מתכוון להתנצל?
אוקיי, נשוחח עם הרב אייכלר, ואחריו יהיה לנו היושב ראש הנבחר החדש של מועצת קריית יערים, הרב יצחק רביץ, אנחנו נשאל אותו ברגישות.
ראיתי, הצצתי שהכנת שאלות לא קלות לרב רביץ.
אבל ברגישות ובתבונה בכל אופן.
ברגישות ובנחישות.
ברגישות ובנחישות.
פרסומות.
פרסומות.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום, זה שוב ישי לפידות. זוכרים שדיברתי איתכם על הזדמנות להשקעה בפרדס חנה? וזוכרים שאמרתי לכם שהמחיר צפוי לעלות? אז נחשו מה? המחיר עלה. עלות יחידה עכשיו היא 99,000 שקלים. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, אבל היא באזור צהוב בתוכנית המתאר הארצית, כלומר, היא מיועדת לבנייה. והקרקע נרשמת על שמכם בטאבו. אז לפני שהמחירים יעלו שוב, התקשרו למלכה השקעות, כוכבית 5751, ותדאגו לעתיד שלכם. כוכבית 5751.
מה זו יציאה בשבילך?
להתרענן, להתפנק.
אנטריקוט, מסעדת הבשרים הידועה מתרעננת עם עיצוב חדשני, תפריד משובח וחוויית בשרים מפנקת בשירות אישי כיד המלך. אנטריקוט, כי בשרים אוכלים רק אצל המומחים. המרפא אחת, סנטר הר חוצבים ירושלים, 02-5717-002. אנטריקוט.
סדרת המכשירים החדשה של הדרן ובאחריות הרשמית של סמסונג, בהשקה מיוחדת בבלק פריידיי ובמחירים של פעם בשנה. לדוגמה, סמסונג גלקסי J6 ב-799 שקלים בלבד. מתקשרים עכשיו, כוכבית 80-97.
בואי לעצור את המרוץ בשלושה ימים מלאים בפינוקים במלון המפואר ציפורי בכנרת. תוכניות סביב השעון, ביניהם האחיות קליפה, מופע סטנדאפ, סדנת שוקולד, משחק טריוויה מרתק ועוד המון הפתעות. מהרי, חדרים אחרונים, בתאריכים י"ז עד י"ט בכסלו ביום ראשון הקרוב. הסעות ממרכז הארץ, לפרטים והרשמה 052-7123-180, 052-7123-180. תהני.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
רוצים לחדש? לשפץ? גיא פרויקטים משדרגים לכם את הבית. עבודות גבס, הריסה, בנייה, צבע וחשמל. ברמה הגבוהה ביותר. עבודה עברית והמלצות בשפע. התקשרו 050-638-1546. 050-638-1546.
בלק פריידיי מגיע למיצובישי, רק ביום שישי, דגמי 2019 במחירים שלא יחזרו. הזדרזו, המבצע תקף ל-120 רכבים בלבד, בכל אולמות התצוגה.
שלום, כאן משה חסיד מטל מערכות. תמיד רצית להכין שיעור מעמיק או לכתוב מאמר תורני איכותי? מה שאתה צריך זה את הדיסק און קי של פרויקט השוט בר אילן. עכשיו במבצע, גם הוזלה וגם סיבסוד. ההוזלה, במקום 2,400 ש"ח תקבל הנחה של יותר מ-50%. הסיבסוד, סיבסוד נוסף של 300 ש"ח, יינתן לך אם תתחייב למסור לנו דבר תורה או מאמר תורני. פרויקט השוט בר אילן, כך לומדים היום תורה. זו ההזדמנות להצטרף לרבנים, לפוסקים, לאברכים ולאורחים תורניים המעידים בפנינו שהם משתמשים בפרויקט השוט כל יום, כל היום. המבצע רק עד גמר המלאי. התקשר עכשיו לטל מערכות, כוכבית 2036. פרויקט השוט בר אילן, כוכבית 2036.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק. 03-619-2885.
בדיקות מעבדה קובעות כי דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה. פי שניים, באותו מחיר. ישראל מתקדמת ל...
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
אפיקים והמים צלולים מעל כל מה שיש, כוכבית 2026.
בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות סינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לסגן יושב ראש הכנסת ויושב ראש הוועדה לפניות הציבור, חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר.
שלום לכם וערב טוב.
שלום וערב טוב לך. מטבע הדברים, הנושא שהיינו צריכים לדבר עליו היום זה הנושא של חוק הגיוס וכל הבעיות האמיתיות שעומדות בפני הציבור החרדי. אנחנו יודעים שהבעיות הן לא מעטות, אבל אנחנו קמים בבוקר, ומה שאנחנו שומעים זה שחבר בכיר בצמרת של בלז, ואחד מידידיך הטובים, הרב מיכל אלברשטם, מקבל על הבוקר מכתב התראה לפני דין תורה על דברים שציטט מתוך שיחה שלו עם דרי, שלכאורה השתמעה מהם פגיעה בגדולי ישראל. הרב אייכלר, האם בכל שנותיך בחיים הפוליטיים אתה זוכר צעד כזה חריף, שפוליטיקאי לוקח את השני לדין תורה על דברים שנאמרו?
אני מקווה שזה פשוט מכתב לא אנונימי או מזויף.
לא, זה אני בדקתי.
בשם הרב אריה דרעי, אנחנו בדקנו את העניין גם עם הטוען הרבני וגם עם כבוד השר.
אז תראה, תאר לעצמך כמה שזה הזוי שחשבתי שזה איזה עוד ספין מאלפי הספינים של מערכת הבחירות. כי הרי בסופו של דבר, הרב מיכל אלבשטיין בכלל לא בעניין הזה. הרי לא הקליטו אותו ולא פרסמו את דבריו. סך הכל מדובר פה בשיחה שהיה בין הרב אריה דרעי למיכל אלבשטיין, ושהוא אמר את זה ליוסי דייטש, כי הוא צריך להעביר לו את המסר לגבי המגעים, המסע ומתן הקואליציוני שלפני הבחירות.
הוא אמר את זה רק ליוסי דייטש או בשיחה מרובת משתתפים?
לא, 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 יוסי דייטש, ואני לא יודע מי הקליט את יוסי דייטש בשיחה.
אז על פי החוק אגב אין פה בכלל דיבה. על פי החוק זה רק אם הוא דיבר ברבים, זאת אומרת לשני אנשים ומעלה.
לא, זה היה בשיחה אישית.
אז לכן כנראה הולכים לדין תורה.
הוא בכלל לא צריך להיות ממוען בעניין הזה. כי אני הבנתי ממישהו שיוסי דייטש גם לא ידע שמישהו מקליט אותו כשהוא דיבר עם אדם רביעי בטלפון.
כן, אלה פרטים טכניים, אבל
זה מאוד חשוב הטכני, כי זה מה שמוציא את הרב אלבשטיין מכל הסיפור.
כי השאלה באמת, יעקב, אם הוא יצא משיחה עם אריה דרעי, ואז קם וכביכול השמיץ אותו ואמר בשמו דברים, או שכדבר חברים, שנייה אחר כך הוא דיבר עם מישהו ושכח מזה.
אז בוא נעשה סדר.
ולפי מה שאנחנו שומעים מהרב אייכלר, זה בעצם מה שהיה פה.
רגע, חברים, אני אעשה פה סדר במה שהיה בדיוק, ייתכן שחלק מהמאזינים שלנו לא יודעים. זה חשוב גם לך הרב אייכלר לדעת. הייתה שיחה בערב שבוע לפני הבחירות בין הרב דרעי לבין הרב אלברשטיין. כמה ימים אחר כך הרב אלברשטיין נפגש עם כל חברי סיעת אגודת ישראל.
עם כל חברי.
כל חברי ועוזריהם, זה משמעותי.
זה משמעותי.
אחד מהם, הרב יוסי דייט, יצא החוצה, דיבר עם איזשהו עוזר ואמר לו, הרב אלברשטיין אמר לנו שדרעי אמר, מי אתם בכלל? אנחנו בעלי בתים בעיר, אנחנו קובעים, ואם גדולי ישראל, והוא נקב בשמות שאני לא אנקוב, נפגעו, אז אפשר לבוא אליהם, לפייס אותם, נביא להם כמה רבנים שידברו איתם. זה מה שפורסם בשעתו, ברשות רבים, ועל זה הרב דרעי הולך להגיש התראה, תביעה דיבה לשון. אני רוצה להתכנס לך, אייכלר, למישור הציבורי. אתה זוכר כזה דבר? האם זה מה שאנחנו צריכים עכשיו, לפני כל ההצהרות שיש לנו?
אז טוב שאנחנו מדברים עכשיו לאוזני כל עם ישראל. אני חושב שצריך לסגור את כל מערכת הבחירות הזאת, רק בכפרים בגליל ובמשולש. אני שומע שעדיין רבים אחרי הבחירות. בכל מערכת בחירות, אחרי הבחירות סוגרים את הבסטה ומתחילים חיים חדשים בהסתדרות. זה המערכת הפוליטית. אני חושב שהמחלוקות וכל הוויכוחים וכל ה-6-3 או 3-5, כל הדברים האלה צריכים להסתגר בכספת, בארכיונים של יעקב ריבלין ואבי בלום, ולהתחיל לעבוד בחדש באחדות, יהדות התורה, דגל התורה, אגודת ישראל וש"ס, כחטיבה אחת, כי מי שראה אתמול מה שהיה בכנסת, הוא יודע באיזה סכנות אנחנו נמצאים של כל שבוע חקיקה לתחבורה ציבורית לשבת, ביטול נישואים וגירושים, גיוס בני הישיבות. אלה הבעיות שמאחדות את כל הציבור החרדי, ולכן נשלחנו, וכל המחלוקות הפוליטיות הפנימיות צריכים להיסגר מאחורי הכספת של הארכיון.
אבל אולי יש פה משהו, גם יעקב, אולי יש פה משהו שהוא דבר יפה שדרעי עושה. בעידן הפייק ניוז שמוציאים דברים בשם אנשים, הוא בא ואומר, אם אתה מצטט דברים בשם איש ציבור, ואתה הרב אייכלר בטח גם מצאת את עצמך נפגע בסיטואציות כאלו, אז תעמוד מאחורי הדברים. ואנשים ילמדו מזה, לא לצטט דברים שהם לא מדויקים.
אני מדבר איתך עכשיו על הרב מיכל אלבשטיין שלא שייך לעניין בכלל, כי אף אחד הרי לא הקליט אותו.
בוא נשים אותו רגע בצד, זה כנראה הובהר.
לא, לי מאוד חשוב.
השאלה היא ברמה העקרונית, אתה חושב שזה דבר טוב לגרום לאנשים לא לדבר בשם אחרים כשהם לא מדברים בצורה מדויקת ומוציאים דברים מהקשרם?
כל מי שאומר שדבריו לא הוצאו, שהוקצו מהקשרם והוא לא אמר דברים, יש לו את הזכות להכחיש. וכל מי שאומר שהוא כן שם, יש לו את הזכות להגיד שהוא כן שם. אבל כל הזכויות האלה גורמים אש ולהבה ומחלוקת, וצריך להשאיר אותם בצד, כן, למען השלום והאחווה. הרב אריה דרעי הוא ידיד שנים רבות של בלז, הרב אלבשטיין הוא ידיד לפני 30 שנה כבר היה ידיד גדול של הרב אריה דרעי. זה לא המקום, זה לא הזמן, ואני לא יודע מה התועלת שבדבר יכול, אני לא יודע מי רוצה להרוויח פה.
אני מבקש רק שיתנצל, הוא לא אומר לו תשלם לי או משהו, תתנצל. שהרב אלברשטיין יתנצל.
על מה?
על זה שהוא ציטט את דרעי, לא במדויק, לפני כל עשייה.
מי אמר שלא במדויק?
או, זו שאלת מיליון הדולר.
זה כבר משהו אחר.
כשיש לך פה אחד מול אחד, אתה יודע מה הם דיברו ביניהם?
כן, אני מקווה שאין פה הקלטה של השיחה.
אתה דיברת עם הרב אלברשטיין
והבנת
שהדברים אכן נאמרו.
אני לא שאלתי אותה אפילו את השאלה אם הדברים נאמרו, אבל אני יודע שהוולברשטיין הוא אדם אמת, איש אמת, ואומר אמת ומדבר אמת, ועוד אף פעם אף אחד לא תפס אותו באיזו מילה לא מדויקת.
טוב, אז
אבל,
בוא נינד...
אבל תראה מה שאתה כן. עושה עכשיו, אבי. כדי לעשות דברים טובים לעם ישראל וזכויות, אתה גם מכניס אותי לסיפור. אז אני אומר לך לא ולא, אנחנו לא צריכים להיכנס לסיפור. אין זכויות לדבר לשון הרע, אין זכויות לעשות מחלוקת. צריך להשאיר את כל השקרים וכל איך נקרא לזה, הספינים שהיו לפני הבחירות, מכל הצדדים, לשים את זה בצד ולהתחיל לעבוד ביחד. כי אחרת אנחנו פשוט שורפים את עצמנו, והאויב מבחוץ מנצל את החולשה ואת הפילוג ואת הפיצול ביהדות החרדית, ונהנה מהמחלוקת.
אז אתה קורא גם לגורמים באגודה שהגיבו שהם מצידם יגישו תביעה להירגע, לכל הצדדים להירגע.
לכל הצדדים אני קורא להירגע, ושאף אחד לא ינצל את הרב הלברשטיין כדי לעשות עליו מחלוקות שאולי נוגעים לדברים אחרים לגמרי שלא קשורים אליו.
אתה יודע למה זה קצת מפתיע אותי? כי תמיד שהיה קצת המתיחויות האלה בין המתיחויות הטבעיות שיש בין מפלגות, בין יאגודה ודגל ושס, בין זה הייתה, אני חושבת, כגורם מפשר, כגורם
באמצע. גם עכשיו. הרב הלברשטיין ניסה להיות בקשר, גם כשאחרים לא היו בקשר עם שעס, להיות בקשר עם הדגל, ולהיות בקשר עם אגודה. הרב הלברשטיין היה איש האחרון שדיבר עם כולם ביחד. אני לא יודע איך מכניסים אותו בדבר שהוא לא שייך אליו. זה דבר שהוא לא הוקלט אפילו. ולא פורסם, שום דבר.
בוא נתייחס להיבט הרחב.
בוא נדבר על הבעיות האמיתיות של עם ישראל.
בדיוק, אבל לפני כן, שנייה, אני רוצה רגע למקד, נניח רגע את אלברשטיין ודרי, שהם הסתדרו ביניהם. אני שואל ברמה העקרונית, אתה חלק מהאינטגרלים לציבור החרדי וגם בלד, הייתה לך בכל מערכת הבחירות הזאת איזושהי תחושה שנתנהלו דברים לא כצריך? הרי בסך הכל היה פריימריס בציבור החרדי, כל אחד הוכיח כמה הוא שווה. מאיפה הגענו לרמת המשקעים הזאת?
אני באמת לא מבין, אני בהתחלה התייחסתי לזה כאל שתי קבוצות ספורט, שכמו מכבי תל אביב, שאלתי את הנוער שרקדו, כמו מכבי תל אביב וביתר ירושלים, שאלה שמחים היום, אלה שמחו
מחר. זו השוואה מצוינת, כי היו הרבה שחקנים זרים גם בקבוצות.
נכון.
לא ישראלים בכלל, כן.
אבל אני לא רוצה שזה באמת יהפוך, אם זה יישאר גם אחרי הבחירות, אז כבר הרוח הספורטיבית נעלמת ודופך למחלוקת, ואני יודע שגדולי ישראל, אבל עכשיו נאמר לכם ידיעה, גדולי ישראל משני הצדדים, מכל הצדדים, ארבעת הצדדים, רוצים שיפסקו המחלוקות, שיגמרו עניין ושיתחילו ללכת לקראת המאבק הגדול של הציבור החרדי מול המשטר החילוני באחדות מוחלטת.
כן, ברור, אנחנו בעצם, אנחנו, כמו שאנחנו כולנו יודעים, באופק יש לנו בחירות כלליות, תכף נכון. ניגע מה נעשה עם חוק הגיוס, אבל אמרת לפני כן, למשל נכון שאני דיברתי בצורה קצת פוליטית, אמרתי פריימריס, אתה אמרת משחק בין שתי קבוצות, אבל בסך הכל הייתה כאן תוצאה מסוימת. האם התוצאה הזאת תהיה השלכה גם אל הרכב הרשימה לכנסת הבאה, ואני מתכוון לדרישה של דגל התורה להגיע לאיזון של 50-50?
קודם כל, התוצאה, אתה הרי יודע מספרים, התוצאה מדברת מפורשות, שאם אגודת ישראל הייתה חותמת עם דגל התורה, הסכם עודפים, כמו שנוהגים שתי מפלגות אחיות, אז היה לאגודת ישראל 4, וזה היה 4-6 ולא 3-6, כך שזה פחות דרמטי.
לא, בוא נדבר על המספרים.
אבל 50, דגל לא רוצה יותר מ-50-50.
לא, על המסע ומתן, על המסע ומתן בין אגודה ודגל, אני לא אתערב. אני יודע דבר אחד, שאני חייל, ואיפה שיציבו אותי, שם אני עומד. כל השנים הייתי שם, גם כשזה היה בחוץ, גם כשזה היה בפנים, וגם כשזה היה באמצע. כך שאני אישית אין לי שום בעיה עם כל הסדר שהם יגיעו ביניהם.
אבל כשאתה מדבר על להרגיע את הרוחות, אז זה לכאורה הדבר הכי מתבקש. לא,
לא,
להגיד 50-50.
לא, לא, זה הדבר האחרון. האחרון, כשישבו על השולחן, כאחים, כשותפים למאבק מול המשטר החילוני, אז ישבו ויתחלקו בזה, ומה שהם יחליטו אני מקבל. אני לא בחלק מהמסע ומתם בכלל. אבל האווירה הזאת של הנצחנות והסנאות והשמצות אחד על השני, בפומבי, אלה דברים שלא היו, אני חושב שגם בזמנים שהיו עיתונאים שכתבו מאמרים פובליציסטיים קשים, אף פעם זה לא הלך באופן אישי כזה, באופן שיעקב שאל אם אני זוכר דבר כזה. אני לא זוכר השמצות אישיות פומביות כאלה, זה אולי כן העידן החדש של הפרסומים.
כן, העידן החדש של פעם היו משימים את העיתונאים שהם אלה שמלבים את האש, והפעם זה מגיע ישר מלמעלה. בוא נגיע לנושא המרכזי שזה חוק הגיוס, ונגיד את הכותרת. מה שידוע לנו בזמן שאנחנו מדברים, ידוע לנו שראש הממשלה נתניהו רוצה להביא את החוק הזה כמות שהוא, למרות שהחרדים מתנגדים לו, זה על פניו נראה רע מאוד, הוא הולך להביא חוק נגד החרדים, אבל כולנו יודעים שבעצם מי שדוחף להעביר את החוק הזה, עם תיקונים או בלי תיקונים, זה דווקא השותפים החרדים שלכם מדגל וש"ס.
הנושא של חוק הגיוס גם הוא חלק מהטוב ועבור בציבור החרדי וחוסר ההנהגה ממש כמו שהיה בדור הפלגה. שמעתי וורט בשם רב זלמן סורוצקי בזניים לתורה, שהיה נס גדול שעם ישראל אמר נעשה ונשמע בפה אחד, אמרו עם ישראל יחדיו, ויענו כל העם יחדיו. מה כל כך חשוב להגיד יחדיו? אחד יגיד נעשה ונשמע עכשיו, אחד יגיד אחר כך. אומר זלמן סורוצקי שהטבע האנושי זה כשאחד אומר נעשה ונשמע, יאמר השני לא נעשה ולא נשמע, והשלישי יאמר נעשה ולא נשמע, והרביעי יאמר נשמע ולא נעשה. זה שעם ישראל כולו אמר ביחד נעשה ונשמע, זה נס שקרה רק במתן תורה.
זה המשל,
והנמשל. רגע, אבל כאן אתה מדבר על התמודדות מול מלכות הרשעה.
הנמשל הוא חוק הגיוס. אף אחד לא יודע באמת מה באמת כתוב בחוק, כי זה, אותם מילים ואותם דברים, זה מפרש את זה כגזירה נוראה ואיומה. זה מפרש את זה כפתרון הטוב ביותר ששייך להשיג. זה אומר שאם החוק לא יעבור, אז רחמנא ליצלן בעוד שבועיים בחורים יהיו עריקים ויתחילו להזמין לבדיקות בלשכות הגיוס וכל ההסכמות בין הצבא לבין הציבור החרדי לקורא שמגיעים קבוצות ביחד, כל הדברים יבוטלו, ואחר כך יש כבר עתירות לבגץ להפסיק את תקציב הישיבות כי הם עריקים. ממש גיהנום. והשני אומר, עד רבה, ככל שירה כן נתב למהפכה, זה יפוצץ לגמרי את כל העניין, ואנחנו נלך לרחובות, ואנחנו לא ניתן ולא נוותר, וההפך, אם כן יתקנו, זה הסכנה.
אז גם כאן יש את השאלה, מה תהיה התוצאה מבחינת אגודה? אם החוק עובר כמות שהוא, אתם פורשים מהממשלה?
לנו יש, הקדוש ברוך הוא העניק לנו מתנה שנקראת מועצת גדולי התורה, וזו מתנה אמיתית, כי בהתלבטות בין כל הגרסאות שמניתי ועוד 10 גרסאות שקיימות, יש לנו מי שיחליט, ואלה חברי מועצת גדולי התורה, וכשהם יחליטו, כך נעשה, זה כבר ידוע. באמת, אם לא היה לנו מועצת גדולי התורה, אני לא יודע מה היינו עושים.
אתה רואה אבל סיטואציה שתוכלו ללכת ביחד לקראת הבחירות הבאות, כשיש קונסטלציה כזאת שהמועצת החסידית אמרה לפרוש מהממשלה, והמועצת של דגל שהולכת תחת אותה כסות של יהדות התורה, היא מורה בעצם להעביר את החוק. גם אם להתנגד פורמלית, אבל להעביר את החוק, זה ההנחיה שאנחנו מבינים מחברי הכנסת של דגל.
אני חדד את השאלה, אם בחוק הגיוס לא מצליחים להגיע להסכמה שזה נושא אולי הכי עקרוני בציבוריות החרדית מאז שקמה המדינה הזאת, אז למה בכלל ללכת ביחד? הרי הערכה היא שכל אחת מהמפלגות עוברת היום את אחוז החסימה לבד.
הערכה שלך, הערכה שלי הפוכה. הערכה שלי ששתי המפלגות לא עוברות את אחוז החסימה ויחסר לכל אחד מהם 10,000 קולות.
זה סיכון, כן, אתה צודק.
לא זה סיכון, זה בטוח, כמו שקרה עם אלי ישי.
אז, אבל בכל אופן, נניח רגע את מועצות גדולת, ואנחנו בכלל לא אוהבים בשידור.
לא, אבל איך אפשר ללכת כשאידיאולוגית יש מחלוקת כזאת? זה בדבר הכי מהותי. איך אפשר ללכת ביחד?
אין הרי מחלוקת אידיאולוגית, יש מחלוקת טקטית, איך צריך, האם עדיף להעביר את החוק כמו שהוא ולתקן אחר כך, או לפוצץ את הכל ולא להעביר שום חוק.
ומה דעתך האישית בעניין הזה?
אין לי דעה אישית, אני דעה אישית.
קראת את החוק הזה, אתה שומע את כל הדעות.
אני שמעתי את כל הדעות, ברוך השם.
ציטטת, ריכזת את כולם בעצם.
כן, שמעתי את כולם. ואני, יש לי מזל, אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני לא צריך להחליט, יש לי מועצת גדולי תורה, מה שהם יחליטו, זה מה שאני אעשה, ואני וחבריי. ולכן גם אפשר ללכת ביחד אחרי זה. זאת אומרת, אם כל אחד הולך לפי רבותיו, אז זה לא מחלוקת אידיאולוגית.
טוב, שהוספת שכל אחד הולך לפי רבותיו. זה חשוב מאוד, הרב אייכלר. חשוב מאוד שהוספת שכל אחד הולך לפי רבותיו, שלא תחטוף איזה תביעה. אולי משתמע, אני כבר לא יודע. מסוכן לדבר היום.
לא יודע, היום מסוכן לדבר.
יש לכם רבנים, אז אולי מזה משתמע שלאחרים אין רבנים. פתאום קם חק בבוקר ומגלה תביעה.
אני רוצה להגיד, כל אחד מגדולי התורה, בין אם הוא חסיד, בין אם הוא ליטאי, הם רבותינו הקדושים, ואנחנו מכבדים אותם ומעריכים אותם, ונותנים להם קוויטלך, ונותנים תרומות לצדקה כשהם אומרים שנזכה לברכה, הכל. ולכן, גם כאשר יש החלטה פוליטית, אגודת ישראל תשמע למועצת גדולי התורה. אני הייתי צמא ליום שבו מועצות גדולי התורה של דגל ואגודה ישבו ביחד, וגם עם מועצת חכמי התורה של ש"ס, אבל כנראה שבמים הזידונים שעברו בחודשים האחרונים זה יהיה קשה לעשות את זה מיד, אבל אני בטוח שבעוד כמה חודשים אנחנו נזכה לישיבה משותפת שכל מועצת עולי התורה.
לא נותר לנו אלא להצטרף לתקווה הזאת, ותודה רבה לך הרב ישראל אייכלר.
תודה לכם. תודה.
שבת שלום.
שבת שלום.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
מחפש את קורס הפרסום קריאייטיב ויחסי הציבור המוביל לציבור החרדי? בוא לבית ספר! שדרגנו את הקורס. מחזור חדש של קורס פרסום קריאייטיב יחסי ציבור עומד להיפתח בשלוחה החרדית של הבית ספר בבני ברק. הצטרפו לבוגרי הבית ספר החרדי העובדים כיום במשרות מרתקות במשרדי הפרסום, בחברות וארגונים ומנהלים קמפיינים כמו שאתם חולמים. לפרטים והרשמה חייגו לבית ספר 03-57-92-111. בית הספר של איגוד חברות הפרסום, מלגות לזכאים 03-57-92-111.
יורד גשם? לא יורד גשם? ברז מטפטף סוגרים תמיד וחוסכים כ-60 ליטר מים ביום, כי גם בחורף אין, פשוט אין לנו מים לבזבז.
עוד מידע על מצב משק המים ועל דרכים לצריכה נכונה באתר רשות המים.
זה יכול להתרחש בכל רגע, בכל מקום, לכל אחד. מחושים קלים מאובחנים במחלה קשה, ולפתע צריך כל כך הרבה עזרה. בכל נושא, ארגון ישע ומזור נמצא שם ברגעים הקריטיים, ומעניק עזרה וסיוע לחולי עמך ישראל הזקוקים לתמיכה בשעות הקשות. התקשרו עכשיו וקחו חלק במעשה החסד העצום, 03-579-3450, וזכות זו תעמוד לכם ולבני משפחותיכם. התקשרו עכשיו, 03-579-3450, 5-0, ישע ומזור, עזרה לחולי עם ישראל.
שמש רכבים מודיעה על מחירת חיסול מיוחדת במינה לרגל סוף השנה. 15 רכבי ניסן מיקרה, חדשים, דגם 2018, אוטומט, במחיר של 790 שקלים לחודש בלבד. הזדרזו והתקשרו עכשיו לשמש רכבים, 02-595-1000, 02-595-1000, המבצע גמר מלאי.
בדיקות מעבדה קובעות כי דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה. פי שניים, באותו מחיר. ישראל מתקדמת ל...
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי. אפיקים פתרונות צינון מים. גבעת שאול 40, ירושלים.
ימי, זה השוקו שאני הכי אוהב.
חדש מטרה. שוקו בסדרת משקאות חלב ללא תוספת סוכר ובחשרות בדץ העדה החרדי.
השוקו הכי טעים בישראל. הנה, אפשר עוד כוס.
טרה, להכניס טוב הביתה.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. שימוש בשעון בדוד החשמלי הוא רווח כפול. גם חוסכים אנרגיה וגם מצמצמים את הוצאות החשמל. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע. חברת החשמל.
סדרת המכשירים החדשה של הדרן ובאחריות הרשמית של סמסונג, בהשקה מיוחדת בבלק פריידיי ובמחירים של פעם בשנה. לדוגמה, סמסונג גלקסי J6 ב-799 שקלים בלבד. מתקשרים עכשיו, כוכבית 80-97.
מהפך בעולם החלב. שימו לב, מחקר היפסוס בדק ומצא, שוקו טרה החדש ללא תוספת סוכר הוא השוקו המועדף על הילדים בישראל בהשוואה למתחרים עם תוספת סוכר. טרה, להכניס טוב הביתה.
מבצעים, הנחות, 2+1.
ללקוחות כרטיס אשראי יש, יש חגיגה. רוכשים בסניפי יש חסד ויש בשכונה באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים ממבצעי 2+1 הזול מביניהם על מגוון ענק של מותגים. ברקה, צ'יפסי, דני ועוד. ועל מגוון ענק של מוצרים. לדוגמה, 3 יחידות שניצל טירסון הקניקיות טיבול במשקל קילו ו-75 גרם ב-100 שקלים בלבד. קרית נוצות טבעית פריד ב-39 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה. עכשיו מיום שני י' בחסלב 19 בנובמבר עד יום חמישי י' בחסלב 22 בנובמבר. פרטים נוספים בסניפים. כרטיס אשראי יש. קל בהוצאות הכבדות.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב ליושב ראש המועצה הזמנית של היישוב מושב, איך שנקרא לזה, קריית יערים, בסוגריים, טלסטון.
שלום וברכה.
הרב יצחק רביץ. קודם כל ברכות לאירוסי הבת.
תודה, תודה, תודה רבה.
אתמול בלילה. מזל טוב, מאיפה החתן, אם מותר לשאול?
בשיבת פונביש.
חתכתם מחברון, אתם חברונרס בנשמה.
ההבדלים היום כבר לא מה שהיה פעם. כמובן, כל ישיבה שומרת על הזהות שלה ועל הייחודיות שלה.
רגע, לך, סליחה שאנחנו פותחים בנימה אישית. יש לך ילדים בישיבות גדולות, מן הסתם?
מהישיבה אתה תרס שלימה, ישיבה שם.
אבל תרס שלימה, לא שלחת לחברון.
נשאיר את זה בצד.
טוב, הייתי גם שואל אותך מאיזה חלק של ישיבת פונוביץ' על פה אנחנו נגלוש יותר מדי. תראה, אנחנו רוצים לאחל לך על מזל טוב גם על דבר נוסף, על הכניסה לראשות מועצת היישוב, אבל אתה יודע, אולי בגלל הנסיבות המיוחדות, אז תכן שהביטוי מזל טוב לא כל כך מתאים כאן.
כן. כן, טוב, התחילה הקדנציה שהכל היה אמור להתחיל אחרת, הייתי אמור להתחיל ביום שלישי כסגנו של הרב רוזנטל, זיכרונו לברכה, הייתי אומר אפילו זכר צדיק לברכה. היה בינינו סיכום שאני מתחיל כסגנו, ולאחר מכן הוא תכנן לפרוש אחרי שנות עשייה עשירות, מלאות וקדושות. הוא רצה לפרוש והוא ייעד לכך את שיכנס מישהו אחר, ואני הייתי אמור להיכנס בסיכום בינינו, וזהו, והתגלגלו הדברים בצורה אחרת, שמאוד כואבת לכולנו, לנו, לעובדים, לחברים, לכל תושבי היישוב, ורצה הבורא שהדברים יראו אחרת. אנחנו, זה לא קל, הסיטואציה.
אני ראיתי איזו תמונה שלך שמישהו צילם שם במועצה, שאתה לא יושב על הכיסא שלו, כאילו יושב על שולחן בצד, זה היה פוטו-אופ.
לא, הנה גם עכשיו אני מדבר איתך מהלשכה, אני יושב בצד השני של השולחן, של מקומו, פשוט לא קל לי, אני תראה, הכרתי אותו תקופה מאוד קצרה, אבל הספיקה לי התקופה הקצרה הזאת בשביל להתחבר לאישיות הענקית של האיש הגדול הזה, והיה בינינו חיבור אוטומטי לרצונות שלו ולשאיפות שלו, ומאוד מאוד קשה לי, אתה יודע, להיכנס לכאן ולשבת ישר למקומו. אני מאמין שרצונו שבסוף נשב למקומו זה עניין, זה אקט, אולי סמלי, אבל הוא חשוב לי גם כן, אולי זה חשוב גם כן לסביבה, להתרגל לאט לאט, ובסוף נגיע גם, נשב על המקום, ולא משנה איפה יושבים, העיקר לתפקד ולנהל את המערכות באופן כפי שהוא יסד וסלל את הדרך.
בוא, אבל בכל זאת, לפני שנדבר על היישוב, על התודות שיש בו, ניגע בנקודה הזאת, אתה יודע מה, אולי אתה לא הכתובת, אתה בסוף באת בסבר פנים, ונהגת בו באצילות, אבל, ועכשיו זכית לתמיכתם של כל גדולי ישראל ושל חברי המועצה, אבל ראינו את המכתב של האלמנה, והלב נצבט.
טוב, אני לא יכול להתייחס לעניין הזה, כי אף אחד מאיתנו, אני הייתי אצל גדולי ישראל, ואני יודע שאחרים מגדולי ישראל, אחרים היו גם כן אצל גדולי ישראל, ואנחנו יודעים את התגובה של כולם, שהכל משמיים, אין לנו שום דבר מעבר לכך להגיד. מה שאני יודע זה שבמדינת ישראל התקיימו בחירות ב-250 או 300 רשויות, וברבים מהם הודחו ראשי עיר. המקום היחיד במדינת ישראל שלא היה בחירות, כי בא מישהו, וזה מי שמדבר איתכם עכשיו, לא רצה חס וחלילה, חס ושלום, לפגוע במישהו אחר, למרות התמיכה, ואני נשלחתי לפה הרי על ידי בתמיכה רחבה מאוד של גדולי ישראל, ונקראתי לכאן על ידי תושבים מכל המגזרים. ועם כל זאת, ברגע שבאתי לכאן והתברר שיש,
אני יכול רק להעיד מאחורי הקלעים, יעקב יכול להעיד איתי ביחד, שאתה הרמת לנו טלפון בערב אחת מהתוכניות ואמרת, אני מבקש שתשמרו על כבודו של הרב רוזנטל.
לא, מה שאלה מעידות שלנו. בוודאי, אני, לא, אין פה בחספק, לא היה לי איתו מעולם שום התנגשות. אני הכרתי איתו, כמו שאמרתי, רק לאחרונה, איש יקר ומורם מעם, חס וחלילה, אני לא נמצא איתו בתחרות ולא נכנסתי איתו לתחרות. אני נקראתי לבוא לכאן בלי עם עבר נקי, בוא נקרא לזה ככה. אני הגעתי למקום בלי להיכנס לפוליטיקה הפנימית, שהיא ברוך השם קטנה וזניחה לעומת מה שקורה במקומות אחרים. ונכנסתי על דעת כך שאין התמודדות. ברגע שהתברר שיש התמודדות, עשיתי מעשה שאף ראש רשות במדינת ישראל לא עשה,
מתוך המאות שהתמודדו, אף ראש רשות לא עשה. פשוט החלטתי שאני לא מתמודד מולו, כי הבנתי שהוא רוצה, וכך עשיתי, פשוט לא התמודדתי מולו. עשיתי איתו סיכומים, מה שהוא רצה, מה שהוא ביקש, מה שהוא הכתיב, בסבר פנים יפות ובשמחה רבה, ותוך ויתור ותוך שיתוף הפעולה הדדי של שנינו, אני מוכרח לומר לכם שהוא היה מאוד 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 מרוצה מהסיכום בינינו. הוא ביקש דברים מסוימים, ומה שהוא ביקש הוא קיבל, והוא היה שבע רצון ורגוע, ואני שמח שגמרנו שנינו, זאת אומרת, מה זה גמרנו? מעולם לא היה בינינו שום תקרית כלשהי, אולי מי ש...
כן, אתה ודאי, רבי, אתה ודאי אומר לעצמך כמה טוב שהייתה את ההסכמה הזאת, כי אם חלילה לא הייתה הסכמה, והוא היה פורש לפני הבחירות, ואחר כך קורה מה שקורה, אז זה היה קצת כאילו יושב לך על המצפון.
אני לא נכנס לדבר הזה בכלל, אני לא חושב שאנחנו, מישהו מאיתנו יכול להתחיל לעשות חישובים כאלה. אני יודע, וכל מי שיודע, ללא יוצא מהכלל, שמכיר את פרשיית טלסטון, יודע שהכבוד שנהגתי ברב רוזנטל, זכר צדיק לברכה, הוא דבר יוצא דופן, שלא מוכר במחוזותינו. אני לא בא פה להחמיא לעצמי, כי אני לא הרגשתי שאני עושה איזשהו משהו של צדקות, הרגשתי שאני עושה את הדבר שאני חונכתי עליו, ובאמת...
כן, עכשיו, זה ברור, אתה הסברת את זה, אבל בוא נתחיל מההתחלה גם קצת בשביל המאזינים שלנו. יש ראש מועצה, יער מועצה ששכיין 18 שנה, ויום אחד באים ואומרים לו, בעצם עוד לפני שאתה הגעת לסיפור הזה, באים ואומרים לו, הגיע זמנך לפרוש, ואז מחפשים מועמד אחר, ומגיעים אליך. מי זה שבעצם אמר לו לפרוש? דגל התורה? הוא לא היה ממש נציג מטעמה, אני עוד זוכר אותו מכנסים של שלומי אמונים. אז מי אמר לו בעצם, הגיע הזמן להתחיל לחשוב על פרישה? זה היה הרב המקומי, הרב שולמן?
אתה שואל אותי שאלה שאני לא יודע
על התשובה. בוא לא מתאבא, אתה היית בני, אתה יודע פחות יותר מה קרה.
לא, אני באתי לטלסטון, אחרי...
רב נקי.
כן, באתי לטלסטון לאחר כל הסיפורים, לאחר שנאמר לי על ידי, בוא, אתה יודע, היה הרי בחירות בביתר.
כן,
אני אתן לך עכשיו משהו של, כמעט לא אמרתי לאף אחד, אבל הדברים...
אנחנו תמיד אוהבים.
כן, בתקופתנו אין דבר שלא מתועד, כן, כידוע. אז גם הדברים הללו שאני אומר לך הם מתועדים. היה בחירות בביתר על התפקיד, לאחר שאני חיינתי כ-18 שנה כחבר מועצה, ולאחר מכן כסגן ראש עיר, בחפחת תמוז, הפסדתי בבחירות בביתר, בחפתת תמוז בבוקר, הטלפון הראשון שקיבלתי מטלסטון, מאנשים מטלסטון לבוא, הייתה מאחד מהאנשים הכי 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 קרובים לרב רוזנטל, וכפי שאני אומר, הדברים מתועדים. וכשבשיחת הטלפון הזאת שהוא פנה אליי, כמובן לא שאלתי אותו אם הוא מדבר בשם רב רוזנטל, אבל מי שיודע במי מדובר ובמה מדובר, ואנשים יודעים במה מדובר, אז זה אפילו מכוכח לחשוב שזה לא היה בשם הרב רוזנטל. הדברים היו פשוטים וברורים שהרב רונטל קיבל החלטה.
הרי בוא נזכיר שגם לאלעד הציעו לך לרדת, ואמרת אני לא יורד למקום של מחלוקת.
נכון, נכון, חד משמעי. אני באתי לפה בגלל שאמרו לי שהרב רונטל, מה זה אמרו לי?
אגב, בעצם אתה צריך לומר תודה רבה לדודי זלץ, אחרת היית יושב שם בביתר ומחכה להסכם הקואליציוני עם רובינשטיין. מחכות לכמה פירורים.
נסתרים דרכי השם, הקודש ברוך הוא מגלגל את הדברים. אני אומר תודה לכולם, אני לא... אני באתי פה לעבוד, באתי לפה לתת שירות, באתי לכאן עם אהבה עצומה לתושבים העיקרים של טלסטון. אני תושב פה כבר חודשיים וחצי, ואני מוכרח לומר לך שאני מרגיש כאילו אני גר פה כבר למעלה מ-10 שנים. התחברתי והתחברתי פה לקהילות ולתושבים, ואנשים נהדרים ומקסימים, מקבלים אותי באהבה רבה. ואתמול נכנסתי למועצה, אני כבר נמצא בסדרות ארוכות של דיונים עם המון תוכניות. עובדים יקרים, עובדי המועצה, מקבלו אותי מאוד יפה, ואנחנו עם הפנים קדימה.
כן, אבל בוא, אתה יודע, אני אחרג את המישורי שלך, אישי, אני רוצה לדבר במושב, במובן קצת יותר כללי. אני אגע פה קצת בנקודה רגישה, אבל בשביל זה אנחנו נמצאים פה בתוכנית הזאת. לפני 10 שנים, אביך, שתיבדל אתה לחיים ארוכים, הרב אברהם רביץ נפטר, וזה היה חודשיים אחרי שפרש, או שאמרו לו לפרוש, יש בעניין הזה חילוקי דירות, הרב רוזנטל נפטר חודש אחרי שהבהירו לו שזמנו תם ויש לו עוד שנה אחת. זה הכל צירוף מקרים שמימי, או שאתה חושב שבשורה רעה שאדם מקבל בהחלט עשויה לקצר את ימיו?
אני לא יכול להתייחס למה שאתה מנסה כאילו לקשור כאן דבר בדבר.
לא לדבר, אני אומר לך שאתה היית עד לשני מקרים מכל אחד מזווית אחרת, פעם כבן, פעם כיורש.
אני יודע דבר אחד, שכשאבי זכרונו לברכה נפטר, לא התעסקתי עם חשבונות או עם חשבונאות, ולא, כמובן, לא התעסקתי עם הוצאת, ניסיון הוצאה, דיבה על, "היי, מישהו, קיבלנו את כולם באהבה ובשמחה", ולא ניסיתי, אני או אחרים, להכתיב מי יהיה במקומו, או כאלה דברים. אנחנו יודעים שהקודש ברוך הוא מנהל את העולם, ואף אחד מאיתנו לא עושה חשבונות שמיים, ולא תמצאו אדם אחד מאותם תקופות שאבא שלי נפטר, שיכול לבוא ולהגיד שמישהו מאיתנו, אני מאחי, או מאחי ומשפחתי, ניסה להגיד או לרמוז, לא ברמז דק, חס וחלילה, חס ושלום, שאנחנו יודעים את החשבונות שהשם עושה. וגם כך, גם בפעם הזו, אני מאמין שכך הדברים יסתדרו בסופו של דבר, כי הקמפיין שנעשה עכשיו הוא נטו פוליטי, ואני לא מתייחס אליו, לא מגיב. אני, התפקיד שלי זה להשכין שלום בטלסטון, כמו שלפני חודשיים השכנתי שלום יחד עם האיש הענק הזה, רב אברום רוזנטל. כעת אני גם כן מחפש פרטנר, ואני אמצא פרטנר, בשביל לעשות פה שלום ושקט, ויהיה פה שלום ושקט, ולא ניגרר חס וחלילה לשום אמירות כאלה ואחרות.
אתה יודע מה? כשיעקב מזכיר את הרב אברהם רביצל, אני שומע גם בקול שלך יעקב, וגם בקול שלך רבי צחוק, את הרד, אותך כבן, ואת יעקב כמי שהריץ אותו. אני חושב שזה הפוליטיקאי היחיד, יעקב, שאתה עד היום מעריץ.
הפוליטיקאי היחיד שאני האמנתי לכל מילה שהוא אמר.
בוא נדבר רגע, רבי צחוק, על עצם התופעה. אתה היית מבוניה של ביתר, כאן אתה מגיע למקום שהוצנחת. אתה לא חושב שמה שהיה כבר היה, ואתה עכשיו נכנס לשם בסיטואציה הזאת, אבל שאולי לאור מה שראינו גם בערים אחרות, צריך לעשות סוף לתופעה הזאת?
במגזר החילוני אין תופעה של הצנחה, מישהו צומח מבפנים, פה מביאים מישהו מבחוץ, זה לא מתייחס אליך ספציפית, אני יודע שנשלחת על ידי גדולי ישראל, אבל התופעה הזאת של להביא מישהו מבחוץ ברגע האחרון, אתה יודע שזה קצת מרגיז את התושבים, אומרים מה, מתוכנו לא ראוי להיות מישהו להיות?
אני אבקש מכם שתיתנו לי להשיב לכם באריכות, לא בקצרה.
בבקשה, מי
חושב לך? ניתן לכם דוגמה, למשל אם יש כתב מאוד מאוד מוכשר, או עיתונאי מאוד מאוד מוכשר ברדיו קול חי, כן? היו דברים מעולם שהוא עבר לכל ברמה, וסליחה אם אני פה עושה פה...
זה היה הפוך אצלנו, כל ברמה
עבר ברמה. או אם היה עיתונאי, שנייה, אם היה עיתונאי מאוד מאוד מוכשר בעיתון משפחה, הוא עבר לבקהילה. עכשיו, אף אחד לא אמר שזה הצנחה. למה? כי עיתונאי הוא מוכשר, הוא מוכשר, ואם הוא בסדר, אז... רגע, לא, ביקשתי באריכות, יעקב.
כן, אני לא פה נבחר ציבור, אני יודע למה אתה רומז.
שנייה, בוא נעשה סדר. אדם שהוא מקצועי באיזשהו תפקיד, יש לפעמים במערכות שצריך להכניס מישהו שיביא מקום אחר. אני רוצה לתת לכם דוגמה, למשל, אני יכול לתת הרבה דוגמאות, אבל קחו את בית חולים הדסה שהוא עמד לפני קריסה טוטלית, והחליפו שם המנהלים אחד אחרי השני מתוך המערכת, ועד שלא הביאו מועמד מבחוץ את פרופסור רוטשטיין, בית חולים לא התייצב, הוא עמד לפני התרסקות טוטלית. עכשיו, זה לא המקרה של טלסטון, ממש לא. טלסטון לא עמדה לפני התרסקות, הפוך, טלסטון היא בצמיחה. אבל יש לפעמים שהקודש ברוך הוא מגלגל, ואנחנו לא תמיד יודעים מה. עובדה זה יתגלגל בצורה הזאת, שיבוא מישהו מבחוץ. אני מביא איתי ניסיון עצום, ניסיון מוניציפלי בלתי רגיל, אני חושב, עשיתי מגוון גדול.
אגב, זה לא קצת קטן עליך יישוב של 400 משפחות, הרי לפני כן היית סגן ראש עיר בעיר של 60,000 תושבים.
וכאן אני רוצה להיכנס לנקודה הזאת של מה העתודות והצפי שאתה רואה, בסוף בוא נדבר גם על טלסטון, המועצה שאתה מתחיל לנהל, מה הצפי שלך והיעד שאתה שם לפניך, בעיקר בעניין הזה של הגדלת יחידות הדיור לציבור החרדי?
טוב, אז קודם כל, טלסטון זה הקטן גדול יהיה. בעזרת השם, אנחנו נצטרך יחד עם התושבים לנהל כאן את העניין באופן כזה, לשמור על האיזון בין כך שרוצים לשמור אותו כיישוב קטן ופסטורלי, לבין המציאות הזאת שכולם רוצים לבוא לגור כאן, וזאת הגאווה של טלסטון, כולם רוצים לבוא לגור, ויש כאן עתודות קרקע למעשה של עוד כ-4,000 יחידות דיור שיכולים להיות זמינות די מיידי. צריכים לעבור כמה משוחות שהרב רובנטל התחיל, ואנחנו נמשיך, הוא נתן לי בשיחה האחרונה שהיה לנו הדרכה איך להתקדם עם העניין הזה, ואנחנו אכן נעשה את זה. ויש את הפוטנציאל וזה יתקדם. אנחנו רוצים להפוך את טלסטון למקום שהוא יהווה מרכז של תורה, של ישיבות ושל כוללים, מקום תורה שאנחנו יושבים מבחינה אסטרטגית על אזור שהוא בין ירושלים לבני ברק, אזור מרכזי מאוד, ואזור הררי שהוא יכול להוות אבן מושכת לכל מוסדות התורה.
אותך, אבל מסמלים לי שזמנים אותם. תודה על הרעיון המקיף הזה.
קודם כל, תודה רבה.
ואנחנו מאחלים לך הצלחה בתפקיד.
תודה רבה.
ואנחנו מודים לך על הכנות, ומשפחת רבית זה משפחה של אנשי דברים, יעקב. אנחנו מאחלים לך בהצלחה גם במס, כפי שהיה בביתר.
תודה רבה.
שבת שלום ובהצלחה.
שבת שלום.
פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
עד כאן פלפוליטיקה לפרשת וישלח. יש הרבה אנשים שכנראה רוצים להישלח. זה השבוע סוער, דרמטי. טוב שסיימנו איתו, אבל נראה לי שגם שבוע הבא יהיה סוער. אנחנו רוצים להגיד תודה לעורכת האקטואליה שלנו של הרדיו אסתי פלד, לטכנאים זאב סגל, אורי כהן, ולעוזר ההפקה של שלמה פולק.
מתנגן שיר מעניין ברקע, יעקב. איזה שיר בחרת?
בחרתי בשיר, אנחנו מדברים על תפיות דיבה ולשון הרע והכל. זה שיר שמתאים מאוד לתוכנית שלנו, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים, לראות טוב.
מי האיש? מרדכי בן דוד. נצור לשונך מרע, ושפתך מדבר מרמה, שבת שלום.
שבת שלום.